ايوه فهمت فهمت. שלום וברכה וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק. למה אין פה מיקרופון? איפה המיקרופון? אין מצלמה. בסדר, אוקיי. לא, חשבתי בשביל ההקלטות, אתם מקליטים בדרך כלל. טוב, בסדר. חופשי. כן. טוב, כן, אני בדרך כלל שומר את עצמי, משהו אחר. טוב. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במסכת אבות. בפרק שישי, תודה רבה, משנה וב. אני מזכיר שהנושא של הפרק השישי הוא התורה, נכון? בעוד שהפרקים הראשונים, חמשת הפרקים הראשונים, עוסקים במידות, מוסר, דרך ארץ. כן? כלומר, יש פה הבחנה בין, בעצם אפשר לומר, זה שני חיבורים שונים. חמשת הפרקים הראשונים, שם מסכת האבות המקורית, עוסקים במוסר, והפרק השישי בתורה. לכן, כשאנחנו עוסקים בפרק שישי, אנחנו לא עסוקים בדרך ארץ. כשאנחנו עסוקים בחמשה הפרקים הראשונים, אנחנו לא עסוקים בתורה. זה מאוד חשוב כדי להבין מהו הנושא הנלמד. כן? מוסר, תורה. שני דברים שונים. כן, שאלינה. כן. אני חוזר על השאלה. שלמה שואלת, שאני אמרתי פעם הגדרה מאוד יפה של מה זה תורה, זה דבר השם. שואלת שלמה, האם בכל מקום שכתוב תורה אפשר להחליף את זה במילים דבר השם? התשובה היא, אכן כן. למה זה כזה מדהים אותך? זה עולם אחר, כן, נכון. אבל יש לימוד תורה אולי, זה משהו אחר. טוב, בואו נקרא, אם כן, בפרק ו', משנה ו'. גדולה התורה, יותר מן הכהונה ומן המלכות. שהכהונה נקנית ב-24 דברים, והתורה והמלכות ב-30, האמתי שבגרסה הזאת מחקו, לא, פשוט מחקו פה, כל במהדורה הזאת, כל דבר שמזכיר מלכות נמחק, כן? בגלל הצנזורה של הצאר הרוסי, כן, פחדו שם, כל דבר, לא, כן, אני קורא את זה בפנים. גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות, והכהונה ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים. זה מה שהתורה נקנית בו. חבל שלא הבאתי, יש פה מהר"ל דרך חיים? דרך חיים של המהר"ל, יש פה? כמו שכן. או שלא. כי דווקא שם אני לא הרשימה של ה-30 דבר. טוב, אין מה לעשות. טוב, חבל. שכחתי להביא את הספר. יש מכן 30 דברים שבהם נקנית המלכות, 24 שבהם נקנית הכהונה, ו-48 שבהם נקנית התורה. אז ככל שצריך להתאמץ יותר, צריך יותר דברים כדי לקנות את הדבר, סימן שהדבר הוא יותר במעלה. כן? זה אחד האופנים לתאר את זה. השאלה היא, מה זה ה-30 דברים האלה? מה זה ה-24? כן? שהרי כאן המשנה אינה מפרטת אותם כלל. מדוע אינה מפרטת אותם? כי זה לא הנושא שלה. הנושא שלה זה התורה. לכן מדברים על 48 מעלות, שהתורה נקנית בהם. אבל אולי בכל זאת צריך להבין מה זה המספר 30 והמספר 24 והמספר 48. המספרים האלה בוודאי אינם מקריים. המספר 30 זה 10 כפול 3, נכון. כן? כלומר זה 10 ועוד 10 ועוד 10. דבר שהוא זה שדבר חשוב הוא בעשרה, נמדד בעשרה, זה מצאנו פרק החמישי, 10 מאמרות שבהם נברא עולם, 10 דורות מאדם ועד נוח וכולי. יש הרבה הרבה עשיריות. ראינו שכל דבר חשוב מאוד הוא נמדד בעשרה מכל מיני סיבות שלא נחזור עליהן, אבל 3 פעמים 10 זה כבר אומר משהו אחר. דבר שהוא שלישי הוא עליון. מה זאת אומרת שדבר הוא עליון? יש, למשל, ניקח לדוגמה, אני אקח משהו יותר בולט. יש פה, נתחיל עם זה. יש פה שני ספרים, נכון? איזה הוא עליון? זה, נכון? איזה הוא תחתון? זה. אבל הוא לא ממש עליון, זה. הוא עליון בגלל שיש תחתון מתחתיו. אבל אם נסלק את התחתון, העליון יפסיק להיות עליון. אמת? מה שאין כן, אם יש לי 3 ספרים, גם אם יסולק התחתון, העליון יישאר עליון. זאת אומרת, זאת עליונות עצמית, לעומת עליונות מקרית, שיש רק 2. אז דבר שיש לו 3 מדרגות, זה בא להורות על עליונות עצמית. עד כאן מובן? המלכות, המלכות היא עליונה. הרי מה זה להיות מלך? זה להיות עליון על אחרים. אם כן, המלכות נקטן ב-30 מעלות. יש אות בשפה העברית שמציינת, יש פה טוש. פעם היה פה טוש. עכשיו אין טוש. איפה אתה רואה? יש, תודה. אפשר לדאוג, זה שהיא טושים.
גם
יהודה בגימטריה 30. נכון, יהודה שהוא המלכות, גם כן בגימטריה 30. יש גם אות בעברית. מכירים את האות הזאת? למד. האות למד בגימטריה 30. שימו לב למבנה שלה. 1, 2, 3. 30. עוד משהו. כל האותיות בעברית, או, תודה רבה, תודה רבה, כל כך יפה מזה. אז אני יודע שכשממלאים מחברת בכתב לטיני, אז יש קו למטה, והתלמיד צריך לכתוב על הקו, נכון? אבל במסורת העברית זה לא כך. יש במה למחוק? לא, אין במה למחוק. מה יהיה? יש לי מישהו חתיכת טישו או כיפה או משהו? תודה.
לאט לאט והכל
לא, בסוף נגיע. בסוף נגיע.
אתה רואה מה המצלמה? לא יכולת להקום
לנו. יש. יש לכם גם כסף? מה שאין כן בעברית, הקו שעליו כותבים את האותיות הוא למעלה מן האותיות. א', ב', וכו'. נכון? כך זה בכתב של ספר תורה. למשל, כשהסופר כותב מזוזה או ספר תורה, הוא שם את הקו למעלה, ומהקו הוא כותב את האות. האות היחידה שבולטת מעל הקו זה אות הלמד. ולכן הלמד מציינת מה שמעבר למציאות. כלומר, את העתיד. הצדיק לא, הצדיק נכתבת כך. בסדר? מה שאין כן הלמד שהיא בולטת מעל הקו. הלמד מציינת תמיד עתיד. למשל, בעברית, כשרוצים לכתוב את שם הפועל של שמר, לשמור. לשמור זה לשון עתיד, לשמור בעתיד. לעשות זה לעשות בעתיד. בין הלמד היא עתידית. בסדר? אז זה עניינה של המלכות. המלכות היא עליונה, כמו שהעתיד עליון, כמו שהתיאוריה העליונה מן המעשה, לכן המלכות נקנית ב-30 מעלות. עד כאן מובן. מה עם 30 המעלות? יש בזה מחלוקת בין המפרשים. יש כאלה שאמרו שמדובר ב-30 הלכות שנאמרו במלך. למשל, לא יושבים על כיסאו, לא משתמשים בכתרו ובשרביתו, ועומדים לפניו, וכל מיני דברים. ולא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו כסף וזהב. בקיצור, אם עושים רשימה של כל המצוות הנוהגות במלך, אתם מגיעים בדיוק בול ל-30 הלכות.
ובמדאורייתא?
כן, לא, חלקן מדאורייתא, וחלקן הקטן, יש גם מדרבנן, מה?
מה שעל המלך זה דאורייתא, ומה שצריך לכבד אותו זה
מדרבנן? לא, אני לא אמרתי מה. יש הלכות של מדרבנן. למשל, מלך לא דן ולא דנים אותו. זה דרבנן. כן, אבל יש הלכות אחרות שהן דאורייתא. למשל, הוא צריך לכתוב לו ספר תורה, למשל. אז יש שאומרים, כן, שה-30 מעלות של המלכות זה 30 ההלכות האלה. יש רק בעיה. אז זה לא איך שהמלכות נקנית. זה מה שהמלכות היא. נכון? המלכות היא כזאת שהיא מחייבת את 30 ההלכות האלה. אבל זה לא לגמרי נכון. כי ההלכות האלה קיימות בגלל מעלותיה של המלכות. זה לא במקרה. ולכן נושא שאדם שזכה למלכות, כנראה זכה ל-30 מעלות. אבל באבות דרבי נתן נמצאו מעלות אחרות, מעלות ששייכות לאופי של המלך. שהוא צריך להיות מנהיג, צריך להיות גיבור, צריך להיות מכובד וכדומה. וזה אם כן מעלות של המלכות. המלכות ניתן, אם כן, ב-30 מעלות. עד כאן מובן? למד. אז זהו, בדיוק מה שלא ברור. האם זה מעלות נקנות, או שזה מעלות עצמיות. כן? תכונות חיוביות, חשובות, כן, שיש במלכות. אבל מה שלא יהיה, איך שלא נסביר את זה, המלכות, אם כן, נמצאת מעל האדם הפשוט, 30 מדרגות מעליו. בסדר? מה שהמלך מחויב בו, או מה שמחויבים כלפי המלך, אני לא מחויב בו. למשל, מלך, לפי ההלכה, מסתפר בכל יום. כן, מסתפר כל יום. אני לא מסתפר כל יום, אני לא מלך. לא חייב, נכון? אז יש למלך מעלה שאין לי. בסדר? מה?
למה? מה הקשר לעתיד? מלכות
ועתיד? מצד העליונות. מצד העליונות. השיקולים של המלך הם צריכים גם להיות שיקולי מדיניות הקשורים לעתיד ולאו דווקא להווה. לכן המלך לפעמים יכול לקבל החלטה לא פופולרית, אבל היא נצרכת בגלל העתיד. אז כיוון שיש עתיד, אי אפשר תמיד לקחת החלטות כלכליות פופולריות.
אז הוא צריך להסתכל קדימה.
אפילו לא הבינו את הבדיחה, אבל לא נורא. כנראה שאחרי יום כיפור אתם גמורים בפינה הזאת. טוב, אבל זה בסדר. כן.
תחזור אליו שם.
לא, זה דבר שלא... לא, זה לא מסבירים. כנראה שלא הצלחתי להעביר את זה. טוב, אם כן, זה המלכות שנקנית ב-30 מעלות. והכהונה ב-24. מה זה 24 מעלות של הכהונה? יש, מה? מתנות כהונה. כן, יש 24, חלקם מתנות, אבל חלקם גם דיני כהונה. יש כל מיני דינים של כהונה. למשל, כהן שיש לו מום, לא יכול לעבוד במקדש. כן? למשל, בא מישהו, איך קוראים לך? יוסי כהן. כהן? יפה מאוד. מה רצית? אני רוצה לעבוד במקדש. כן? בוא נעשה לך בדיקה. מגלים שבאיזה פינה נסתרת של הגוף יש לו יבלת. אדוני היקר, אי אפשר לקבל אותך. כן? יש לו יבלת, מה אפשר לעשות? זה אחת מ-24 המעלות של הכהונה.
מום זה מה גם נקודת חן?
תלוי, אז זה כבר ישינה של הגדרה. כן? מה נחשב למום, מה לא נחשב למום. כן? למשל, יש לו מספר גבוה במשקפיים, זה נקרא מום או לא? עקרו לו שן, זה נקרא מום או לא? אז לדוק את זה. זה לא דברים פשוטים. אבל, מה? אל תדאגי, בכל מקרה, לך לא ייתנו להיות כהנת במקדש, כי נשים לא עובדות במקדש. לא, יעשו מקדש אלטרנטיבי. יש מקדש שוויוני, מקדש אלטרנטיבי.
למה
24? 24? זה בגלל שזה מקיף את היום. 24 שעות. זה העניינה של הכהונה, להקיף את כל המציאות. עכשיו, היא גם בבחינת 24 ספרי התנ"ך, כי הרי הכהונה היא זו ששומרת את התורה.
אבל פעם אמרת הרב ש-24 זה כי זה חסר, חסרים
עוד שניים. אני אמרתי שחסר?
כן, שצריך להיות
26, ולאז... בסדר, זה יבוא. זה יבוא, בינתיים זה 24. עכשיו, מה?
אם אתה
מנסה
במה הכי גדול, המלכות, התורה או הכהונה, אז למה זה לא כהן גדול?
את יודעת מה? זה כולל גם את המעלות של הכהן הגדול, את יודעת שאני מבין. כן. כן, בבקשה. כן. כן, יונתן.
זה נשמע מאוד תמוע, נשמע תרבות יוונית, ממש לא תרבות יהודית.
נכון.
האדם שצריך להיכנס לקודש קודשים, צריך להיות איזה מין דבר נערי.
נערי לא אמרתי, יש לו זקן.
פולחן השלמות הגופנית, פולחן נערי של נאורים תמידים, זה יווני, זה לא יהודי.
נכון.
אבל יש בזה נפשי כאילו חלוק.
צריך לצלם את הרגע שלנו.
מה? טוב, כי עוד מעט זה יעבור, רגע. מה אתה אומר?
אני לא זוכרת מתי זה היה כתוב.
שמה? מתי נכתבה המשנה הזאת? אין לי מושג. המשנה חוברה בסוף המאה השנייה לספירה. כן, השאלה היא מתי בדיוק הטקסט הזה, אם הוא קדום. אז זאת אומרת, זה השפעה יוונית. אז מה, אנחנו לא לומדים תורה כבר? זה לא עובד. אבל יש פה בעיה. הפסולי, העמומים שפוסלים את הכהנים מוזכרים בספר, הם כתובים בספר ויקרא. עכשיו, גם לפי הדעות המאחרות ביותר את כתיבת ספר ויקרא, זה לפני שהיוונים חדרו אלינו. ובכל זאת יש כבר הדבר הזה. אהה, אז איך אני להבין?
אפשר לנסות לענות על זה?
תנסה לענות, אני רוצה לענות, אבל יודע מה, ניתן לך.
כי אני משער ש...
שמה?
שכהן, הוא מגיע לרמת כהונה... אולי עקב רגישות גם נורא חזקה לסביבה שלו ולעצמו ולנשמות שסביבו, וכל דבר קטן שאולי נקבע בתור מום בגוף שלו זה אולי משהו שיפריע לו או יטריד אותו בזמן הכהונה.
זה אכן הטענה, אבל מה שמפריע ליונתן
שזה יווני?
שזה יווני. הוא אומר, הוא לא רגיל לפגוש ביהדות עמדה כזאת. נכון? ביהדות אתה שואל את עצמך, הוא רב גדול או לא? אתה לא שואל את עצמך איך הוא נראה, האם העיניים שלו עקומות או לא. אתה אומר, האם הוא אומר דברי תורה או לא אומר דברי תורה, נכון?
כן.
זאת אומרת, מה שמפריע ליונתן זה לא ההיגיון שבדבריך, זה שפתאום הוא מצא את זה ביהדות. זה מה שמפריע לו.
אבל זה היהדות הגלותית. היהדות הגלותית היא כזאת שפחות מחצינה את הדברים...
אני אגיד ככה, אתה עושה הבחנה בין יהדות גלותית ליהדות ארץ ישראלית. אני טוען משהו אחר לגמרי. אני רוצה להגיד משהו אחר לגמרי. יש הבדל מהותי בין היהדות המקדשית לכל מה שהיא מחוץ למקדש. כלומר, המקדש הוא מקום של פיוס עם היווניות. לא באמת. כן, נקרא במסכת בבא בתרא נויו של עולם. המקום האסתטי היפה. מה?
אסתטיקה מעוותת.
למה זה מעוות? זה לא יפה שיש מום, למשל.
זה לא יפה
שיש מום, ודאי. הרי בן אדם שיש לו, יודע, כשהוא עומד, הברכיים שלו לא נוגעות זו בזו, אלא קצת עקום בישהו רחב יותר מדי על סוס.
זה דבר כל כך משתנה אסתטיקה אנושית, וגם של היום זה גולת הכותרת של האסתטיקה החיצונית של מחר.
אני לא אמרתי נערות. אתה דיברת על נערות, אתה הכנסת את זה. אני אמרתי משהו אחר. יש איזה מין נתונים שקובעים שלמות הגוף או אי שלמותו. בסדר? זה מה שפרשת המומים הזאת אומרת בתורה.
אתה מסיים את המשפט הזה שאם אדם פוצר סוס, אז
מה? אני גמרתי את המשפט הזה. לא, אז אמרתי, זה גם הוא, אם אדם, כן, הברכיים שלו מתרחקות זו מזו, בגלל שהוא רחב קצת יותר מדי על סוס, הוא לא יכול לשרת בכהונה. נגמר, ככה זה. כן, הוא צריך לעבור ניתוח אם הוא רוצה. כן, עכשיו... תלוי, דרך עושים, פיזיותרפיה, לא יודע מה. מה שאני רוצה לומר בזה, זה שה... ודאי שיש היגיון מאחורי סוגי המומים, לא סתם אמרו יבלת ולא סתם אמרו גיבן וכל מיני דברים כאלה. יש כל מיני דברים. אבל מה שזה אומר, זה שהנתק שאנחנו מרגישים בעולם שלנו, בין הערכי לבין האסתטי, הנתק הזה לא קיים במקום של השלמות. ולכן שם, אם האדם חסר בגוף, הוא חסר בנפש. למה לא? אופטימלי. כן. נכון.
אז זה תמיד
נכון. לא, 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 כי ברגע שחסר הלב, זה נורמלי שהכל יהיה מכוער. כלומר, עולם יפה כשהמקדש חרב, זה עוד יותר קריקטורה. למשל, כשצ'רניחובסקי כתב על שושנים, כולם באו אליו בטענות. עכשיו יש פה גרומים בקישינב, אתה כותב על שושנים? יש משהו מגעיל בזה. ברור? ברגע שיש בית מקדש, הכל משתנה.
לא, אז יהיה פולחן של אסתטיקה.
בוודאי. בוודאי. אנחנו נשוב לדבר הזה. בינתיים אנחנו מרגישים את הסכנות העצומות שיש בה על נס של האסתטיקה. למשל, יש בתקיעת השופר במקדש. איך היו תוקעים בשופר, אתה יודע? קודם כל, היו... מזהיבים, היו שמים זהב מסביב לפה של השופר, דבר שהוא אסור בבית הכנסת, אבל לא רק זה, היו תוקעים גם בחצוצרות, חצוצרות מכסף, שלאמר בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. והתלמוד מספר שרבי אבאו, שהיה חי בקיסריה, רצה בבית הכנסת שלו לעשות את זה. אמרו לו חכמים, לא אמרו אלא בזמן המקדש בלבד, במקום המקדש בלבד. מדוע? בגלל שהחצוצרה היא כלי מלאכותי. האדם ייצר את זה. מה שאין כן השופר, שזה בא מן הטבע. הטבע מייצר שופרות. אז כשאתה רחוק מן האפשרות של קידוש האסתטיקה, אתה לא מעלה גם את המוזיקה האנושית, אלא אתה חוזר אל היסוד הטבעי. מובן? אני אקח יותר, זה היה פעם ויכוח בתחילת המאה ה-20, עם חכם אחד בתימן, בשם הרב יחיא קפח. שמעת עליו? הרב יחיא קפח היה הסבא של הרב יוסף קפח, המפורסם. מה? לא הבנתי. כן, עשה הרבה עבודות על הרמב״ם. עשה הרבה מאוד עבודות. הסבא שלו זה הרב יחיא קפח. הרב יחיא קפח היה ראש הכת הדרדעית. שמעת על הדרדעים? כן, דרדעה זה דור דעה באגה תימנית, והם התנגדו לקבלה. בהשפעה אגב של מלומדים יהודים מגרמניה, מהאוניברסיטה של ברלין וכולי, היו קשרים עם תימן, והם החליטו שהקבלה זו חדירה של רוח זרה ליהדות, ולעומתם קמו העיגשים, העיגשים זה עיקש, עיקש, אלה שמתעקשים לקבל את תורת הקבלה. היה אז ויכוח שפרס את גבולות תימן, הגיע גם לירושלים, נכתבו ספרים, גם הרב קוק התערב בוויכוח. זה מורכב, מה שאמרת. רגע, רגע, אני אביא קצת ממנו. אני לא אביא את כל הפרשה, כי זו פרשה מורכבת מאוד. אבל אחת הטענות, יש ספר שכתב הרב יחיא קפח, שקשה מאוד להשיג אותו, אבל יש לי אותו, שנקרא בשם מלחמת השם, נגד הקבלה. ושם הוא מביא שורה ארוכה של טיעונים נגד תורת הקבלה, רואים שהוא קרא הרבה. אחד הדברים שמפריעים לו שמה זה המוטיבים האירוטיים בספר הזוהר. איך אפשר לדבר על אלוהים במוטיבים כאלה? איך הוא מעיז? אומר לו הרב קוק, יש לו התכתבות איתו. אומר לו הרב קוק, ומה תעשה שבקודש הקודשים היה כך? אלא שמה שאנחנו מתרחקים ממנו מחוץ לקודש הקודשים, ואנחנו מקרבים בקודש הקודשים. ותורת הקבלה עוסקת בקודש הקודשים. יש שם מוטיבים אירוטיים על הקירות וזה. כן, כן, כן. בקודש הקודשים, על הקירות היו ציורים אירוטיים. כן. כן, כן, כמער איש ולויות. איך שהגמרא מפרשת את זה, זה ככה. כן. זה בדיוק העניין של החיבור, שמה זה קדוש. הרי אין לפי היהדות דבר קדוש יותר מאשר החיבור בין איש ואשתו. ולכן רגע השיא של הקדושה הוא מתואר כך. מחוץ למקדש לא יעלה על הדעת. ברור? אבל צריך להבין שבתוך בית המקדש יש מקום לדברים האלה. זאת אומרת, דברים שאתה פוסל אותם בחוץ הם קדושים בפנים. כן. אז לכן אני אמרתי לך, המקדש יש שם דרישות יווניות מובהקות. בסדר? כן. זה נכון. הכהנים זה זוועה.
אז יכול להיות, אולי זה יפסד את יונתן, שהדרישה הזאת, איזשהו איזון, משהו כאילו אימור, שיש בזה כנראה איזשהו פער או תועלת, יש בה משהו בין איזה קשר עם האדם נעלה או לא נעלה. זאת אומרת, זה איזושהי
דרישה
לעבודה במקדש.
זאת אומרת, את לא מתלהבת מהכהנים. טוב, אני מדברת על כהנים מדורדרים, אבל זה הכהנים של בית שני. מה עם הכהנים של בית ראשון? לא, בכל זאת, איך אמר הנביא? כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. לא, זה תלוי איזה כהנים. תלוי איזה כהנים. לצערם, אבל אני מצפה ממנו. זאת אומרת, מילא, אני לא דתי, אבל אתה, כן? יש מושג. מה?
אז אם כהן נולד כהן, אז הוא כבר לא כהן?
לא, הוא כהן, הוא כהן, סופר כהן. הוא אוכל בקודשים, מביאים לו מהקורבנות הביתה, הוא אוכל, רק הוא לא צריך לעבוד. יש יתרונות. כן, יש יתרונות. לא בא לו לעבוד במקדש, נמאס לו. אבל מה, לאכול קורבנות הוא רוצה.
רגע, בסדר?
כן.
כן,
בדיוק.
לימדו תורה
הלווים, לימדו תורה הכהנים, הם צריכים לעבוד, הם צריכים לשחוט בהמות, להפשיט אותם, לזרוק את הדם, לשרוף, לסחוב את זה, נמאס. למשל, אתם יודעים, כל הלילה, יש כהן שהתפקיד שלו זה לעמוד על המזבח כל הלילה, לבדוק שהבשר נשרף כמו שצריך. כל הלילה הוא מהפך שם את החלקים. זה מלכלך. מה?
כהן משק מנגל.
משק מנגל. כן, בדיוק. אז יש לה תפקיד כזה.
יש לי שאלה.
כן. כלומר, האירוטיקה היא פסולה מחוץ... ורה. המוטיבים האירוטיים הם פסולים בגלל הצד הפורנוגרפי שלהם, הצד הנמוך שמושך את האדם לשיעבוד אל הטבע וכדומה. אבל זה לא שבשורש של הדברים זה פסול, בשורש של הדברים זה הביטוי לאחדות היותר של מה שיש. אז בתוך המקדש שמה זה נשמר הנקודה הזאת.
כן, אבל איך הדבר הזה לא חל גם על המום? גם המום הוא משהו שאנחנו מרחיקים
לעצמו. כן, המום אנחנו... המום זה הקטנה, זה משהו לא שלם. כן? מי שיש בו מום, הוא לא שלם. אז איך הוא יכול להיכנס למקדש, אל המקום של השלימות?
בתוך הקודש
הקודשים, זה לא... לא, 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 להפך. את אומרת שהיינו צריכים דווקא בקודש הקודשים דווקא להעלות גם את המום. אני אסביר לך למה. כי המום זה המעטת החיים, לעומת האירוטיקה שהיא עוצמת החיים. אז כל מה שהוא העצמת החיים נחשב לנעלה יותר. וכל מה שהוא המעטת כוח החיים נחשב לשפל יותר. טוב, בבקשה. וואו, שלושה ידיים, מה אני אעשה? כן, ככל שיש יותר עוצמת חיים, שם יש יותר קדושה. כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול, אני מנסה להסיק איזושהי מסקנה, והרב אולי אמרו לי, צודק או טועה, לגבי העניין הזה של השירים, שירי האהבה. אני מבין שאין מקום בעולם שלנו לשיר שהוא שיר האהבה, שזה מקום רק במקדש.
יש שיר כזה בתנך, שם מכיר אותו? שיר השירים. עליו אמרו חכמנו, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים, בגלל המעלה הזאת. הוא הביטוי למה שנעלה בקודש הקודשים. עכשיו, מי כתב את הספר הזה? מאיזו תקופה הוא? שלמה המלך. תקופת שלמה המלך. כן, זאת אומרת שזמנו של שלמה הוא זמן של התאמה מלאה. לפי הזוהר, בין השמש לירח, בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. ואז יש התאחדות של התרבות, אפשר לומר, עם הקדושה היא יותר נעלה.
לא יכול להיות שזה גם קורה עכשיו?
אנחנו בדרך, אבל יש עדיין כמה אילו בעיות בנושא הזה של אחדות בין הקודש לבין הרומנטיקה אפילו, ואני ראיתי בתל אביב תופעות שגורמות לי לחשוב כך, שזה עוד לא הגיע לידי...
זה עוד שתי אנשים
ככל שתהיה יותר
גדול,
נדבר עוד על זה. כשזה יקרה, תבוא אליי, נדבר. כן.
כן.
ודאי, השאלה איך. כן, בבקשה. רצה? גם, ודאי. טוב. אז איפה היינו? כן, כן. שהמלכות נקנית ב-30 מעלות, והכהונה ב-24. והתורה?
לא אמרת מה זה המשמעות של
24. ה-24 אמרתי שזה אורך כל היממה. זה העולם השלם. העולם, מה ההבדל בין המלכות לבין הכהונה? אולי נסביר את זה. המלכות עוסקת בתיקון העולם הזה. אמנם בהשקפה של העתיד, אבל המלך מתמודד עם הבעיות. זאת אומרת, אומרים לו, תשמע, יש פה בעיה כלכלית, יש בעיה ביטחונית, יש בעיה, כל הבעיות שיכולות להיות בעולם, זה מגיע למלך. מערכת המשפט לא בזה, זה מגיע למלכות. לעומת זה, הכהן חי בעולם שבו אין בעיות. הכל כבר הושלם. בסדר? לכן, בחברה העברית הקלאסית, האדם היחיד שלא משתחווה למלך, זה הכהן הגדול. כי מלך לא משתחווה למלך, הם מלכים של עולמות שונים. הכהן הוא המלך של העולם שלו, המקדש וכל הנספח לזה, ואילו המלך יש לו את המלכות שלו, שזה המדינה. בסדר? אז המדינה היא שואפת להתקן, היא בעלייה מתמדת. לעומת זה, הכהונה היא כבר סגורה. עולם שבו בעיקרון לא אמורות להיות בעיות. כשמתגלות בעיות אצל הכהנים, התוצאה המיידית היא חורבן המקדש. חורבן המקדש, כן? כלומר, חדר יסוד רקוב לתוך הנצח. ואז המקדש לא יכול להחזיק מעמד. לכן יש גם, הספר אמר שהתחום הדתי האידיאלי הוא התחום של הכהן, לכן הוא מושל בדתי כאן. כן, בבקשה. וואי, אתה רואה, לא, סוף סוף מישהו, טוב, בסדר, מה אתה אומר? למה לא? הרבנים זה לא כהנים.
שמעתי ברדיו בג"ץ פסל איזה חוק. ככה מלך עשה איזה חוק?
כן, יש אפשרות כזאת. כלומר, צריך, חוקת המדינה, היא צריכה איזושהי בקרה, כן? כלומר, שאתה אומר שיש חוק לא חוקתי. אז צריך שמישהו יחליט על זה. זה לא הכהן. הסנהדרין היא קיימת בשביל זה. המלך בישראל הוא לא כל יכול. נכון. יש דברים שזה אמנם סמכותו ולא סמכות הסנהדרין, אבל כאשר יש שאלה על מהות המשטר, אז הסנהדרין קובעת. בסדר? אבל זה לא שכל דבר צריך לשאול את הסנהדרין. כן.
לא היה דבר כזה עליו, שהייתה איזו שאלה
זה אורים ותומים, זה משהו אחר. כן, אבל זה לא בשאלה הלכתית, זה בשאלה מדינית. בשאלה מדינית, המלך לפעמים פונה אל הקודש. כן, כן. היה אורים ותומים, קראו לזה. כן, אורים ותומים. טוב, מה היתרון של אורים ותומים על הנבואה? לכאורה, שאם המלך יש לו שאלה, שישאל את הנביא. למה הוא צריך אורים ותומים? לא, אומר רבי חיזאי קרסקס, לפעמים אין זמן. יש שאלות בוערות. עד שהנביא יתנבא, לך תדע אם הוא יתנבא. אורים ותומים זה עובד. יאללה, הולכים ואורים ותומים. כן, בבקשה. אגב, באוניברסיטת ייל, הסמל של האוניברסיטה זה ספר פתוח, כתוב בצד אחד אורים והשני תומים, באותיות עבריות. כן.
בייל?
כן, בייל, כן. כן, בבקשה. סליחה, שנייה, זה גם בתשבצים. כן. ייל, כן. כן, יש גם מנעול, סוג של מנעול, כן, סליחה, בבקשה. שדמה? טוב, אתם כבר שואלים על מערכת היחסים של כל החברה העברית. איך היא בנויה? מה המשטר? זה משטר מאוד מורכב. אבל נגיד באופן
כלל... למה הנביאים לא עושים?
אני מבין, אבל אני רוצה להסביר. כן? אם כבר, את שואלת, אני אעשה את זה בקצרה, כי זה קצת מחוץ לנושא.
אבל יש בפרשת שופטים בתורה, יש מלך, שופט, כהן ונביא. מלך, שופט, כהן ונביא. מדובר על ארבעה גופים שונים. משכן, כלומר, השכינה שוכנת בחברה שבה יש איזון ראוי בין ארבעת הגופים האלה. המלך עוסק בשלטון, השופט במשפט, הכהן במקדש, והנביא באנרכיה. זאת אומרת, כן, הנביא הוא פועל בתור סמכות של שבירת המסגרות. למשל, אם המלך נגיד החליט, אני יוצא למלחמה. בא הנביא אומר לו, אתה לא יוצא. אז הוא לא יוצא. כן? ברור. זאת אומרת, הוא מפר את הסדר, ולכן גם יש גם הגבלות, מתי הנביא יכול לעשות את זה, מתי לא, כמו כל דבר. בסדר? עכשיו, מה שאנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים על התורה, שהיא גדולה מן הכהונה ומן המלכות. מדוע הנבואה לא מוזכרת כאן? כי הנבואה היא באופסייד. היא לא שייכת לסדר הקבוע. היא מתערבת שלפעמים צריך להתערב. בסדר? כן. אה? בוודאי. כן. הנביא יכול לומר לכהן, תשמע, נכון, היום... אתה אבל, נגיד, למשל, כהן שמת לא מת, לא עליכם, ואז לפי ההלכה אסור לו לעבוד במקדש. במשך השבעה אסור לו לעבוד במקדש. הכהן, הנביא יכול לבוא לכהן, אומר לו, תשמע, היום חריג אתה נשאר במקדש. יכול להגיד לו את זה. שאלה? וכל מיני דברים יש, גם היו דברים מעולם. היה גם... כהן בלי מלך, ולפעמים היה גם נביא במקום כהן. למשל, שמואל הנביא, שהיה רק לוי, מילה תפקיד של כהן גדול באופן זמני. עוד מוזר. מה הוא? כהן גדול? הוא לא, אפילו לא, הוא לא ממשפחה של כהנים. בבקשה.
הנביא צריך להוציא את עצמו מדברים אחרים שאנחנו רואים להם בסדר, כמו
נביא משפחה. לפעמים. הנביאים היו אנשים מוזרים לפעמים. לא, באמת. לא תמיד, לא תמיד, היו כהן, היו נביאים מאוד...
שמואל.
מה, שמואל? כזה מה? אני לא יודע, שמואל זה סיפור בפני עצמו, אנחנו רואים שדווקא אצלו הוא הפר את כל הסדרים כולם. הוא התנגד להקמת המלכות.
לא היה כבוד.
אה? כיבדו אותו, אבל מצד שני... מי אמר שהמוזרות היא רק בזה שמבזים אותו? יש כל מיני סוגי במוזרות. יש מוזרות, למשל, שמואל, זה שהוא התנגד להקמת המלכות, למשל. הוא נגד הממסד.
התורה נגד?
זה לא ברור בכלל. שהתורה נגד המלכות? שום תשים עליך, מלך, אשר יבחר, אשר מלך.
אם היית רוצה להיות ככל המלך,
נו, מי אמר שזה רע להיות ככל הגויים? זה נושא לדין. מה? אני לא רוצה להיכנס עכשיו לזה, אבל זה לא פשוט בכלל, הסיפור הזה של המלכות. אולי פעם נעשה שיעור על זה, על הנושא של מהו המשטר. כן.
עוד שאלה, יש מצב שבזמנו של הנביא הסדר הקיים מקבל את האנרכיה, או שהאנרכיה היא תמיד דבר שהמימוש שלו נראה רק אחרי שמישהו חולל את האנרכיה?
טוב, זה... אני יש קטן עברית. מי שמפיל את האנרכיה, מי שמפיל את האנרכיה, כן, זה הנביא.
יש סיכוי שהסדר הקיים יקבל אותו פנימה. מקבל את
השמירת
כלים, יגיד זה נכון,
זה צודק. כן, בשביל זה הוא פה, כדי שישמעו לו. קורה לפעמים ששומעים לנביא. לא תמיד סוטלים אותו. מה? בחייו, כן, כן. אלישע הנביא למשל עשה את זה. בעוד שלאליהו לא שמעו, לאלישע כן שמעו. מה? דוד מתייעץ עם נתן, זה נכון. טוב, אז... מה? כן.
המשפט זה, אתה אומר, המשפט זה בעצם המערכת התורה.
הסנהדרין, כן.
הסנהדרין?
כן. מה הבעיה?
לא, כי באמת קשה
לתפוס שזה... לא, זה... אני לא נכנס לפרטים, יש פה מיליון פרטים על כל עוד שכתבתי כאן. אלא לא ניכנס לזה. בינתיים אנחנו עסוקים בגדולה התורה יותר מן הכהונה ומן המלכות. כלומר, יותר מן העולם המושלם, שזה הכהונה, והעולם המשתלם, שזה המלכות. אז אם זה לא, אז אם זה גדול מן המושלם ויותר גדול מן המשתלם, אז מה זה כן? זה סינתזה של שניהם. דיברנו על זה, על שני ערכי השלמות. זוכרים את המוטיב הזה? כן, אצל הרב קוק, שני ערכי השלמות. השלמות של השלמות והשלמות של ההשתלמות. שהשלמות של השלמות יש בה חיסרון, שמה שחסר זה התוספת. ההשתלמות יש לה מעלה של תוספת, מה שחסר בה זה השלמות. לכן מוכרחים לאחד גם העולם השלם, שמיוצג על ידי הכהונה, וגם העולם המשתלם, שמיוצג על ידי המלכות, שניהם התורה גדולה משניהם. בסדר? לא. גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות, והכהונה נקנית ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים. עכשיו, אתם זוכרים שדיברנו על זה שיש כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות? זוכרים על זה, נכון? וכתר שם טוב עולה על גביהם. זה אחת המשניות שקראנו בפרקים הקודמים. מאיפה למדנו שיש כתרים כאלה? איפה כתוב שיש כתר לכהונה, כתר למלכות? איפה זה כתוב? איך אומרים כתר בשפת המקרא בכלל?
תגה.
מה?
תגה, לא?
תגה זה בארמית. בעברית מקראית, בבקשה.
עטרה.
עטרה, נכון.
עוד... למצרפי.
הנזר, שמעתם על נזר? כן.
נזר הבריאה.
נזר, כן, נזר הבריאה. יש ביטוי גם זר. איפה מצאנו זרים? מה?
לא שורש, נזר וזר.
נזר וזר, זה אותו שורש, נכון.
יש על
מה?
על השולחן, על
ה... על השולחן, על?
על הארון.
על הארון ועל?
ועל הכהן?
לא. על מזבח הזהב, כן? יש שלושה כלים. רהיטים שבתוך המקדש, לכל אחד יש זר זהב. יש זר זהב מסביב לשולחן, זר זהב מסביב לשולחן, למזבח הזהב, מזבח הקטורת, ויש גם מסביב לארון הברית, מעליו יש גם כן זר זהב סביב. נכון? זה מכאן שיש כתר מלכות כנגד השולחן, כתר כהונה כנגד הקטורת, כתר תורה כנגד הארון.
זה אחד מונח על השני, מה זה
שולחן המזבח?
טוב,
רק
שהכלים
שבאמת... למה זה לא משנה?
מה?
את שואלת, איפה זה?
אני אגיד לך, לא, זה פשוט מאוד.
נא להכיר, זוהי תוכנית המקדש מלמעלה. המבנה פה הוא של בית שני, בסדר? בתוך המקדש, בחלק הפנימי ביותר, יש חדר שקוראים לו קודש, הקודשים. בקודש הקודשים נמצא על הרצפה ארגז, ארגז מעץ מצופה זהב, ובתוכו לוחות הברית. על גבי הלוחות, על גבי הארגז, יש שני כרובים מזהב חמודים.
הכרובים שם.
נכון, כרובים שם כאלה חמודים, כנפיים. בסדר? מה? זה פה. פה זה שני הכרובים. בסדר? עכשיו, יש... עד כאן זה ברור? כאן יש בילון, שקוראים לו הפרוכת. זה מלמעלה, כן? יש כאן מנורה. בסדר? יש כאן מנורה מזהב שמדליקים אותה בכל יום. כאן יש שולחן
בשביל הלחמים,
בשביל לחם הבנים. כן? יש שם 12 לחמים שמחליפים אותם כל שבת. זה שולחן הזהב.
היו אלה לחמים אמיתיים או רק
מפלסטיק?
לא מזהב.
לא, לחמים אמיתיים. אכלו אותם. הכהנים היו אוכלים אותם כל שבת.
זה
מחזיק
שבוע?
היה מחזיק שבוע. אפילו יש מטבע חשמונאי של מתתיהו אנטיגנוס, המלך החשמונאי האחרון, אז רואים שם ציור על המטבע שלו של 12 הלחמים, של שולחן הפנים. היה פה מזבחון צ'יק, מזבח, נקרא מזבח הזהב, שעליו היו מקטירים כתורת בכל יום. כאן יש המזבח החיצון, שעליו היו מקרירים את רוב הקורבנות, וזה הכבש שדרכו היו עולים אל המזבח.
מה זה?
הכבש. הכבש, אם את רוצה לראות את זה מהצד, זה נראה ככה. כאן.
הדביר.
הדביר זה פה, זה קודש הקודשי.
זה
קודש
הקודשי.
קודש הקודשי.
לא החצה החיצון.
לא, מה פתאום. הדביר זה פנימי.
שוב, אני לא יודע.
לא, לא, זה לא טיפשות, זה חוסר ידע, זה הכל, משהו אחר, לא, לא, לא. אין אדם מושלם, גם אני יש לי חסרונות. טוב, עכשיו, לגבי הזר, התורה אומרת שצריך לעשות זר מזהב, אחד על גבי הארון, אחד על גבי השולחן, ואחד על מזבח הזהב. זהו. יש זרים. אז יש זר כנגד כתר כהונה, כתר מלכות, כתר תורה. פשוט.
מה יקרה בו
המזבח הזהב? המזבח הזהב, שאמרנו שקראו לו מזבח הכתורת, וגם אמרנו שהיו מקטירים עליו כתורת בכל יום, היו מקטירים עליו כתורת. טוב, בסדר. גם לפעמים, ביום הכיפורים ובעוד כמה הזדמנויות, היו גם מורחים על קרנותיו דם. יש סיבות מיוחדות לזה, אבל תעזור. אבל לא היו מקרימים עליו בהמה, למשל. אז זה שלושת הכתרים. עכשיו, הכתרים האלה, איך הם קשורים למידות של 30 ו-24 ו-48? פשוט מאוד. הם היו עשויים הגודל של של המזבח הזהב היה אמה על אמה. נכון? אמה על אמה. מה הגודל של... כמה טפחים יש באמה? מה? 5 טפחים באמה רגילה. במקדש האמה הייתה של 6 טפחים. כן? אז כמה אמות יש בהיקף של מזבח הזהב? וכמה טפחים יש בהיקף של מזבח הזהב? 24 טפחים. רמוז, נכון? כלומר, יש...
זה התרת של הזהב.
מה זה? לא, לא, יש.
התרת של הזהב.
הקרת של הזהב, 24 קרת. לא, לא, לא מדובר על קרת, אלא מדובר בטפחים. כן? הרי אם זה אמה על אמה, 4 אמות היקף, כפול 6, יוצא 24. יפה. מה עם השולחן?
בטח 3, 10, 5.
לא.
זה עובד, אם אתם לוקחים את הגובה של השולחן ואת הרוחב שלו, אז יוצא לכם 30 טפחים. ההיקף. בסדר? הרוחב. כן. מה? כן, לא אותו חשבון. יש איזה סיבות. המהר"ל מפראג נכנס לפרטי. ואיך מגיעים ל-48 בארון? אז זה פשוט מאוד, אם אתם לוקחים ה-2.5 אורכו על רוחב של המה, יוצא לכם 48 טפחים, הכל בסדר. אוקיי? זאת אומרת שהדברים האלה נרמזו כבר בתוך המקדש פנימה, אז כנראה שהם מהותיים. כלומר, המספרים הם לא מקריים, אלא הם מהותיים.
זאת אומרת, המספרים בעצם נלקחו מהמידות של הכלים.
נכון,
ואז
נכון.
ואז התחילו לרמוז בהם.
נכון, נכון. עכשיו, מה זה 48? מה זה 48? זה פעמיים 24, זה נכון, מה עוד? זה מוח, נכון. זאת אומרת, זה כנגד התוכן הפנימי. המוח, כמו, הביטוי מוח בימינו מציין את האיבר שבתוך הראש. אבל במקור זה מישון מוח או מח עצמות. כלומר, החלק התוכי. החלק התוכי הוא המוח של הכל, הוא הלחות של הכל, אם מעלה זה אין כלום. אם כן, אפשר לומר שאם אנחנו משווים את זה לנפש של האדם, אפשר לומר שקודש הקודשים מכוון כנגד עולם המחשבה, ואילו החדר החיצוני יותר, שיש לו צורה כזאת קצת מצ'וקמקת, הנקרא ההיכל, אז שם זה עולם הרגשות, והמזבח שבחוץ הוא עולם המעשה. מה זה הקבלה כזאת בין החיוניות של נפש האדם לבין החיוניות של העולם כולו שמרוכזת במקדש. טוב, אבל 48 זה עוד משהו. 48 זה שווה 49 פחות 1. נכון?
או
50 פחות 2. נכון. לא, זה לא במקרה. התלמוד אומר, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חוץ מאחד, חוץ מן החמישים, אז 49 שערי בינה נגלו אל האדם. החמישים לא נגלה.
אדם, אם אנחנו הולכים פה לתמיד ששום דבר לא נקרה, אז גם המדינה הוקמה
ב-48. המדינה הוקמה ב-5,708.
מבחינת
הוקרה
על ידי העולם, יש איזה שיש
משהו. מה? מה זה 48? 1948 זה היה שנת הלידה של אברהם אבינו. לא ראית הקשר בין זה לבין המדינה? לא, זה לא נכון מה שאתה אמר. הנתון הוא לא נכון. שנת 1900, אנחנו עכשיו בשנת 5774. אז 1948 זה היה אפילו עוד לפני יציאת מצרים, זה שנת הלידה של אברהם אבינו. מה זה קשור בכלל להקמת המדינה? לא הבנתי. אלא אם כן אתה רוצה להגיד שהמדינה הוקמה כשנולד אברהם אבינו. אבל אני אומר, אבל הנתון צריך להיות נכון. את אמרת שהמדינה הוקמה ב-48 וזה לא נכון. היא הוקמה ב-5708. אז מה זה קשור ל-1948? לא קשור, זהו, אז אנחנו מסכימים. יפה מאוד. אולי התכוונת לספירה הנוצרית. טוב. מה? לא, זה בסדר, זה אנשים מתרגלים. עכשיו, אז איפה היינו? כן, אז 49 שערי בינה נגלו אל האדם. המעלה היותר עליונה היא של משה. משה נמצא בשער ה-49. לא, ה-50 לא נגלה למשה.
הרנבו.
בסדר, אבל זה כבר עניין אישי שלו, זה כבר לא נוגע לנו. זאת אומרת שגם ה-49 איננו מושג לכל אדם. מה אנחנו יכולים להשיג? 48. פשוט. כן, אז יש לנו 48 מעלות כדי להגיע אל התורה של משה שהיא 49. אז בואו נראה מה הן המעלות האלה. ואלו הן. כדאי לדעת. בתלמוד. זה אדיר מה שכתוב כאן. למה המסגן לא עובד? קר?
אני חושב שהוא עובד בזה לא עובד.
זה תלוי איפה, לא נורא, בסדר. בקיצור, התורה גמרתם שמה להפריע לי? התורה נקנית בתלמוד. מה זה אומר? שצריך ללמוד. הרבה אנשים אומרים, אין לי תורה, איך אני אקנה? התשובה היא שצריך ללמוד. זה לא מובן מאליו. לא, כי לפעמים אומרים כל מיני שטויות בשם התורה, בגלל שאנשים לא בדקו, ועל פי זה הם מחליטים לקבוע. למשל, להביא לכם דוגמה. קיבלתי היום מייל. מישהו שלח לי מייל, נזעם. איך אתה מעיז לומר שמי שלא חוגג את יום העצמאות הוא כופר? הרי יש רבנים חשובים שאומרים שאסור לחגוג את יום העצמאות. אז אני אמרתי לו שהם טועים. הזדעזע, איך אפשר להגיד? אמרתי לו, תשמע, או שאתה לומד תורה או שאתה מדבר שטויות. כן, כשלומדים תורה, בודקים על פי איזה ראיות, אם יש היגיון, אין היגיון, יש קושיה, יש תירוץ, לפי זה מחליטים. אבל היום זה הפך להיות מקובל שפוסקים הלכה לפי גדול הדור. כן? זה מין המצאה פגנית כזאת, המציאו את המושג של גדול הדור, ההוא יש לו זקן כזה, יש לו גלימה כזאת, ולכן מה שהוא אומר זה קדוש. זה דבר חדש ביהדות, שעליו נאמר, שעליו נאמר תולה ארץ על גלימה. כן, מה אתה אומר? כן. אבל זה שטויות הדבר הזה. את אומרת עכשיו דבר מאוד חכם, שבדיוק מצדיק מה שאמרתי. את אומרת, ההלכה היא שצריך לדבוק ברב שלו. מי אמר שהרב שלי צריך להיות הרב הגדול ביותר בדור? לא, זהו, מצדיק מה שאמרתי. כלומר, אחת הטעויות המצויות בהלכה זה לחשוב שכיוון שאדם הוא גאון הגאונים, ההלכה כמותו, זה פשוט לא נכון. אין דבר כזה. אלא מה? צריך ללמוד. עכשיו, אם במקרה קורה שמתברר שהרב שלי טועה, מה אני עושה עכשיו? מה? מדבר איתו. שלחתי לו מייל.
בודק את זה.
בדקתי, ראיתי שהתשובות לא מספקות, אני משוכנע שאני צודק והוא טועה. מה אני עושה? מה אני עושה? מה ההלכה אומרת? אם הרב שלי טועה, לפי ההלכה אסור לי לעשות מה שהוא אומר. בדקתי. כן? כן? זה גמר, התלמוד אומר את זה במפורש, במסכת הוריות. למשל, בתלמוד הירושלמי במסכת הוריות נאמר דוגמה לדבר הזה. אם הרב שלך אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אתה לא צריך לשמוע לו.
אבל זה לא, זה הפעם לא ימין שמאל ימין. יש דעות, 70 דעות כאילו לכל דבר.
לא, אז יש הבדל בין דבר שהוא בשיקול הדעת לבין דבר שהוא בראיות. יש הבדל. שיקול הדעת הכוונה שיש סוגיה שבה אפשר לומר כך, אפשר לומר כך. יש צדדים לכאן, צדדים לשם. לי נראה יותר הצדדים לכאן, ולרב שלי נראה יותר הצדדים לשם. במקרה כזה, הלכה כמו הרב.
אבל רוב הדברים הם כאלה.
נכון, רוב הדברים הם כאלה. אבל יש גם תחום מסוים שבו באופן ברור הרב טעה.
איך
סיפר
לי
נקטיב
יום העצמות?
למשל, לא, רגע, לפני יום העצמות. יש לפעמים שהתברר שהרב טעה. למשל, הוא קרא לא נכון איזשהו טקסט שעל פיו הוא פסק את ההלכה. פשוט נמחקה לו אות. הוא לא שם לב. בא איזה עש, אכל לו את הצ'ופצ'יק. אני יודע מה היה כתוב, אני יודע שהוא קרא לו נכון. אז יש לי ידיעה ודאית. לפי ההלכה אסור לי לשמוע לו. רואה? כן. כן. נכון. לא. צריך בלגן.
צריך בלגן.
זאת אומרת... אז למה היה את שמואל והאמה?
מה?
אז למה היה לך, נגיד, אדם כמו שמואל, שהיה הרבה נגידים באותה
תקופה,
אבל הוא...
ההבדל הוא שאם יש גוף המוסמך לאחד את ההלכה, זה סיפור אחר. הגוף הזה קוראים לו סנהדרין, והוא הקובע את ההלכה האחידה. כל זמן שאין סנהדרין, אז אין אדם שיכול לומר שיש לו סמכות לקבוע עבור כל ישראל מה הדין. אלא, אפשר שיקבלו אותו, זה משהו אחר. או שהרב שלי מקבל אותו. אבל מה שקובע את ההלכה זה הרב של המקום. לא הרב, לא הרב הגדול בדור. אני אביא לכם סיפור. אתם רוצים לשמוע סיפור? סיפור. מה?
מה?
מערה דאטרה. אני רוצה לספר לכם סיפור על זה. אפשר לספר סיפור? טוב. מעשה ברב מרדכי אליהו. זוכרים אותו? הוא היה רב ראשי לישראל, ראשון לציון. נצל. מה, את מכיר את הסיפור? הוא הגיע לבית הכנסת שלי. הייתה בר מצווה. אז הוא הגיע לבית הכנסת כי הוא הכיר את המשפחה של הבר מצווה. עשו קידוש. בקידוש הוא התיישב לידי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אני יודע בוודאות שהוא לא חשב שאני גדול ממנו. הוא לא חשב את זה.
מי חשב?
עכשיו, הוא, אנשים כמובן, כיוון שהרב מרדכי אליהו מבקר בבית הכנסת, ניגשים אליו עם שאלות בהלכה. כי כך דרכו של הרב מרדכי אליהו, שכל מקום שהוא היה הולך, כל העולם היה מתנפל עליו עם שאלות בהלכה. כל פעם ששאלו אותו הלכה, הוא פנה אליי והוא אמר לי, מה דעתך? ואז אנשים הסתכלו, איך זה שהוא שואל אותי מה דעתי? הוא אמר, כי כאן ההלכה כאמור. תראו? מחוץ לבית הכנסת, הוא יכול להגיד משהו, אבל בבית הכנסת שלי, ההלכה כמוני. תראו? זה מראה, שזה, הרב מרדכי הוא אדם שידע ללמוד הלכה. הוא ידע שאין דבר כזה הלכה כגדול הדור. יש הלכה כמורה הוראה של אותו מקום.
רגע, הרב, אז מי שפונה ושואל באינטרנט, אז בעצם עושה משהו לא נכון. צריך להיות לרב של...
נכון.
אז כל השוטים באינטרנט, אתה פוסר אותם.
נכון. אני שאלתי את אחד מגדולי הרבנים המשיבים באינטרנט ובאס-אמס. שאלתי אותו, איך אתה עושה דבר כזה? הרי זה נגד ההלכה. הוא אמר לי, כי אם אני לא הענה, הם לא ישאלו אף אחד. זה משהו אחר. אז זה כבר ההכרח לא יגונה, אבל ברור שזה לא נכון לעשות את זה. אני אספר לכם עוד סיפור. מעשה בקרובת משפחה שלי, שהייתה רגילה, כל שאלה בהלכה הייתה מרימה אליי טלפון, שואלת. יום אחד היא עברה לאיזה יישוב בדרום הר חברון, התקשרה אליי כהרגלה, שאלה אותי, עשיתי ככה וככה עם הבצק שלה, מה אני עושה? אמרתי, אסור לי לענות לך. למה? אתה תמיד עונה לי. כן, אבל עכשיו עברת ליישוב ההוא ויש שם רב. חייבת לשאול אותו. בסדר? זה ככה דין, מה אני אעשה?
ואם היא רוצה שאתה תהיה הרב עדיין?
אסור לה.
למה? כי זו ספרדית והיא אשכנזיה.
אבל זה לסבא, לא...
אז אם הרב ספרדי והיא אשכנזיה, אז הרב צריך לפסוק לאשכנזיה. הוא צריך להכיר את ההלכה האשכנזית גם כן. הרבנים צריכים לדעת את הכל. נכון? בגלל שזה תלוי במקום, כדי לא יגרום מחלוקת באותו מקום. שיש מי שנוהג כך ויש מי שנוהג כך, שנאמר לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות.
הרב, אתה נגד סימוס תמיד
נכון. יפה. כן, גדול סימוסה.
אבל היום באמת שיש, זאת אומרת שאנשים שתלכים יכולים להיות להשתף לב, כאילו לא רק בגלל המקום, אלא יש...
שרים וזה
יותר, זאת אומרת, זה שונה
מבטאה,
שבאמת זה היה... באתם כבד,
לא הבנתי.
נגיד, זה עיר גדולה,
אוקיי? עיר גדולה, נו, אז מה? אז אדם,
יש... אתה לא בהכרח משתייך לקרב, איפה שאתה גר, אתה משתייך, אבל זה דברים יותר נזילים היום. לא?
מה שנזיל היום זה שאנשים שכחו את הדין הזה, אבל זה הדין.
רב יכול להיות רב למישהו בענייני הלכה ורב בענייני אמונה או מחשבה
או כזה? לצערי הרב כן. זה מה, דבר שחדש, דבר שלא היה פעם. כן, פעם הרב זה היה רב בכל דבר. כן. מה פתאום? מה פתאום? הרב הראשי לישראל הוא נחשב מרא דאתרא של המדינה. כלומר, אם יש לראש הממשלה שאלה הלכתית הנוגעת לא לחייו האישיים אלא להלכות המדינה, אז הוא צריך לפנות לרבנות הראשית, משהו אחר. אבל אם יש לרב הראשי דעה מיוחדת בדיני כשרות, אני לא צריך לשמוע לו, צריך לשמוע לרב שלי.
אני חושב שהרב קוק קרא ברבנות הראשית הראשית של הסנהדרין.
נכון. זה לא קשור. אני חייב להישמע לתקנות של מועצת הרבנות הראשית. מועצת הרבנות הראשית מתפקדת בתור בית דין. איזה מין ממשלה קטנה שבה מתקבלים החלטות הנוגעות לתקנת הציבור. למשל, אם יש תקנה של הרבנות הראשית שצריך לקרוא את ההלל ביום העצמאות, אז זה מחייב. למה? כי זה תקנה של הבית דין. אבל אם לרב הראשי באופן אישי יש לו דעה הלכתית, זה לא מעניין אותי.
רגע, היום יש תקנה כזאת לקרוא הלל ביום
העצמאות? ודאי. היא מעולם לא בוטלה. מעולם לא.
בלי לברך.
לא נכון.
היא לא מבוטלת.
לא נכון, עם ברכה.
אבל היא לא מבוטלת.
התקנה לומר את ההלל עם ברכה ביום העצמאות תוקנה על ידי מועצת הרבנות הראשית בראשותו של הרב שלמה גורן ומעולם לא בוטלה.
אז למה בפועל זה קורה?
בפועל זה קורה, תבואו כל שנה ביום העצמאות.
אבל אני יודע, אבל
בהרבה
בתי כנסת זה לא
נכון. נכון, יש הרבה עבירות שנעשות. עושים עבירות.
זה לא בתי כנסת.
אתה יודע שיש בתי כנסת, יש גם
בקופ... בתי כנסת זה
דתיים לאומיים. מה אני יכול לעשות? זה לא אשמתי. כן? כן. זה סתם המצאה.
זה כבר שיטה, זה גם כאילו נוגד את ההלכה.
ודאי, זה נוגד את ההלכה.
מה שאתה אומר סתם עצמה?
אין שטוי. מהדרין, ההגדרה של מהדרין זה אני עושה מה שאחרים לא עושים. זה נקרא מהדרין. אני רוצה לראות הוכחה שמה שנקרא מהדרין הוא יותר קשר ממה שלא נקרא מהדרין. זה משהו מאוד, זה פוליטיקות, זה לא דבר אמיתי. כן. טוב. עכשיו איפה היינו? אז אם כן ואילוהן, אנחנו למדנו כאן בינתיים הדבר הראשון מתוך 48 דברים שהתורה נקראת בהם, שזה בתלמוד. אז קודם כל יש לנו פה חידוש עצום שצריך ללמוד. תורה זה לא בא לך בנס, בפלא או משהו כזה, זה צריך ללמוד. אדם אומר, לא, אני ישבתי אצל הרבה 50 שנה, ישבתי אצל הרבה ושתיתי כוסית יש ואכלתי את הקוגל כל פעם כשהתחיל לדבר נרדמתי והיו לי חלומות מיסטיים חבל על הזמן. אז אין לך תורה, צריך קודם כל ללמוד בתלמוד. הלאה, בשמיעת האוזן. מה? אלא מה? שמיעה של מי? כן, אתה שואל. אז כנראה שזה שונה. אני בכלל לא הייתי כותב בשמיעת האוזן. אני הייתי כותב בראיית העיניים. אם הייתי יווני. אם הייתי יווני, הייתי כותב בראיית העיניים. כן, היה יווני אחד בשם אריסטוטלס, שמעת עליו? כן, כתב הרבה ספרים, אחד מהם המטאפיזיקה. בספר ראשון, פרק א', פסקה א', הוא כותב שתכלית האדם זה להשכיל. והרי היה להשכיל, השכלה, להגיע לדעת אמיתית. והראיה, הוא אומר, זה ההנאה שמסופקת לנו על ידי מראה העיניים. מדוע? מדוע אנחנו כל כך אוהבים לראות? בגלל שעל ידי פתיחת עיניים אחת, אני מקבל מיליארדים של נתונים, בבת אחת. ולכן האדם כל כך נהנה מראיית העיניים. לכן היוונים היו מכנים את הלימוד שלהם בשם תיאוריה. תיאוריה פירושו הבטה, הסתכלות, השקפה. זה מין ציור. לכן כשמדברים על השקפת עולם, להשקיף, זה גם כן קשור לעיניים, זו תפיסה שמתארת את המציאות כמין ציור אחד גדול. ברור? מעניין מאוד שכאשר התורה רוצה לדבר על השקפת עולמה, נגיד על האמונות שלה, היא אומרת לסגור את העיניים ולומר שמה. שמה ישראל במקום ראה. מדוע? משום שהראייה משקרת, היא מטעה. אתה רואה את הדברים בצורה שטחית ואינך יודע מה שיש בפנים. אבל אם במקום להסתכל תקשיב, אז אתה תתחיל לדעת על מה מדובר. לכן הדבר השני שצריך בשביל ללמוד תורה, בשביל לקנות את התורה, זה לדעת לשמוע. וזה עבודה...
זה אומרים לשמוע ישראל.
בדיוק, מעניין. את אומרת, הנה, ורה אמרה פה נתון מאוד מעניין, לכן אומרים שמע ישראל, ולא? ולא ראי ישראל. אז זה יש לי טעם של דז'ה וו. אבל... אבל... מה הם ראו?
את הקולות.
את מה? הקולות? איך, מה זה לראות קולות? זה לשמוע? זה בדיוק העניין. השמיעה הייתה כל כך ברורה שהייתה כמו נראית. היו רואים את הנשמע. אבל את הנשמע. נכון, כתוב, כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים. זולתי, קול. יש בספר תהילים נאמר, אוזניים קרית לי. מה? איזה מזמור? אני לא זוכר. אבל דוד אומר, אוזניים קרית לי. זאת אומרת שצריך לעבור שינוי באוזניים. כל זמן שאינך יודע לשמוע, אז אתה עוד לא מחובר לתורה. בכף. כן, כן, נכון. זאת אומרת, אבל אם צריך לכרות את האוזן, סימן שהאוזן השתנתה. כלומר, לפעמים אדם בא, מלא מטען, הוא למד הרבה, הוא יודע הרבה, והוא שומע מישהו שמדבר, ועל המקום הוא רוצה לבלוע את המדבר עם כל הידע שיש לו. אז הוא לא יכול לדעת מה השני אומר. אתה לא מקשיב. אז צריך קודם כל לשתוק. ואחרי שאדם שותק, פתאום הוא מגלה אוזניים חדשות. לכן, הדבר השני שבו התורה נקנית, שמיעת האוזן. הדבר השלישי, בעריכת שפתיים.
אפשר לשאול על היחס הזה בין תלמוד לשמיעת האוזן?
כן, בבקשה.
כי בעיקרון, כי תלמוד אתה לא עושה לבד. תלמוד תורה, אתה לא עושה לבד. אתה עושה את זה תלמוד אתה בגלל. אתה חייב להקשיב.
לא
עושה את זה
לא. זה ההמשך. זה בהמשך של הדברים. פלפול התלמידים, שימוש חכמים, דקדוק חברים. זה מה שיבוא בהמשך. אבל תלמוד זאת אומרת, זה המאמץ השכלי. אני צריך להתמודד. יש נושא, אני צריך להבין מה כתוב כאן. ולא לחשוב שזה מובן מאליו. הרבה אנשים ככה קוראים משהו בלי ללמוד אותו. חושבים שלקרוא זה כבר לדעת. מה? לפני התלמוד. זה השאלה שלך, בסדר. או שזה השאלה של נעמה? לא. הוא אומר שזה לא השאלה שלה. בסדר. לא, אבל התלמוד זה שאני מתייחס ברצינות אל הנאמר. אנשים אומרים, זה דברים פשוטים. מסכת אבות, כן, בסדר, פשוט כזה. לא, צריך להבין מה נאמר. זה לא מובן מאליו. מה? אם לא פגשת את זה בשכל פעם אחת, אתה לא יודע שיש מה ללמוד. אתה לא יודע שיש מה להקשיב. למשל, יכול להיות שיש אדם שאומר דברי חוכמה, אבל אני לא מעריך אותו. אז גם הוא יגיד דברים מאוד חכמים, לא יסתכל על זה. זה סתם, זה הוא אומר, זה לא מקשיב. אז צריך קודם כל לדעת להעריך אותו מצד החוכמה שלו. יש תיאור בטרגי, יש תיאור טרגי במסכת תענית על מותו של חוני המעגל. מכיר את הסיפור? עם הגשם. כן, אז אחרי הסיפור, כתוב בתלמוד שחוני המעגל נרדם 70 שנה. שבעים שנה. יפה. הגיע חוני המעגל אחרי 70 שנה שישן, הלך לבית המדרש, וכשהוא נכנס, הוא ראה שאנשים אומרים, היום הלימוד בהיר, כמו בימיו של חוני המעגל. אמר להם, זה אני. אמרו, זה אתה? מה פתאום? ואז הוא ניסה להוכיח להם שזהו. לא הקשיבו לו, לא נהגו בו כבוד, יצא מבית המדרש, ביקש למות ומת. מה זה הסיפור הזה? הרי לכאורה, הוא יכול להוכיח להם שהוא חוני המעגל. תראו איך אני יודע ללמוד. הרי אתם אומרים שהלימוד כל כך בהיר היום כמו בימי חוני המעגל. סימן שאתם מעריכים את עולמו של, את הסברות של חוני המעגל. אז אני אראה לכם שאני כזה. אבל כיוון שמלכתחילה לא התייחסו אליו כאל אדם ראוי, אז מילא גם לא הקשיבו לדבריו. מובן? לכן צריך קודם כל תלמוד, לדעת שזה רציני. אחרי שאתה יודע שזה רציני, יש גם להקשיב. מה? כן. נכון, אפשר להגיד את זה ככה. כן, זה לימוד אחר. אחרי השמיעה זה לימוד אחר. יעריך כבר עריכת שפתיים וכו'. יש לפעמים שמישהו אמר משהו מאוד חכם, אבל הוא לא אמר את זה במילים שעושות עליי רושם. אני זוכר פעם אחת נכנסתי בשכונת הבוחרים בירושלים. מכיר את שכונת הבוחרים בירושלים? כן, שכונה כזאת, עממית מאוד. נכנסתי ככה בין מנחה לערבית, שמעתי איזה יהודי זקן, סגנון כזה ירושלמי קלאסי, נותן שיעור לשני אנשים, שני אנשים מהשוק, שבאו לשמוע אצלו. אמר להם, מורי ורבותיי, היוונים אמרו, הכל טבע. עכשיו, אם אתה מקשיב לדבר הזה, כלומר, אם אתה שם אומר, טוב, הוא מהשוק, אתה לא שם לב שהוא אומר דבר עמוק. כן? אבל אם זה היה פרופסור שאמר את זה, כולם מקשיבים, נכון? בסדר, טוב. יש בנסיך הקטן על זה, לא? על האסטרואיד. מה? B12. כן, האסטרונום, הטורקי, שבא לבוש בבגד מסורתי, כדי להוכיח את קיומו של האסטרואיד הזה. אז אף אחד לא האמין לו, אבל כשאחר כך בא את הטורק וחייב להתלבש בלבוש אירופאי, אז כולם קיבלו את דבר. אז אמרנו בתלמוד. בשמיעת האוזן, בעריכת שפתיים. מה זה עריכת שפתיים? נכון, אז תגיד בדיבור. מה זה עריכת שפתיים? מה זה לערוך? בלי גמגום. יפה, יפה, בלי גמגום. למה צריך לו לגמגם? כי כל זמן שאדם מגמגם, סימן שהוא לא יודע מה הוא אומר. משה לא גמגם, היה כבד פה, זה משהו אחר לגמרי. היה כבד פה. זאת אומרת, הוא אומר, תוכן כל כך עליון, שזה לא יכול לרדת לפה. אבל זה הרבה פעמים אפשר לראות את זה. כשמישהו אומר לך משהו לא לגמרי ברור, אל תעבור עליו. תקשיב, תשאל אותו, אבל תסביר מה שאמרת. אחרי 5-6 פעמים שהוא מסביר מה שהוא אמר, אתה רואה שסוף סוף הוא מבין את מה שהוא אמר. לגמגם, הכוונה שהאדם לא יודע את הסדר של הדברים שהוא רוצה לומר. זה סתם מום. לא מדברים על זה. לא כתוב בשום מקום שמשה גמגם. כן. אלא שהוא היה כבד פה. כבד פה הכוונה שמשה יש לו קושי להעביר את התכנים שלו, בגלל העמדה המיוחדת שבה הוא נמצא. הרי הוא בא מרקע מצרי, והוא צריך ללכת אל בני ישראל, לדבר איתם במבטא מצרי, בתור השליח שמגשים את מאוויי אבותיהם. הוא באאוט טוטלי. הוא צריך לדבר במושגים של תרבות כללית על מסורת אבות. אז אף אחד לא מבין אותו. אנחנו בבית המדרש לא מדברים כמוך, משה. בסדר? משה זה... הוא גדל בבית פרעה, דתל"ש. מה הוא עושה אצלנו? הוא רוצה להגיד לנו איך נגלים? לא עובד, נכון? אז זה מה שנאמר כאן, בעריכת שפתיים. עד כאן להיום. שלום. בשבוע הבא...